טוב, בוקר טוב. אנחנו בשעה טובה ממשיכים מדרשת קהלת. הרמב"ן מלמד אותנו שלושה מוסרים שכלולים בדברי שלמה, שיוצאים מתוך ההבחנה שלו במבנה של העולם, שיש בו פרטים חולפים וכללים עומדים. אז הוא מוסר ראשון היה להשיח את הדעת מהתאוות העולם, מהפרטים החולפים. מוסר שני היה להתרכז בכללים העומדים, בכללי החוכמה, שתתעצם הנפש בחוכמה, כן, וביראת השם. והמוסר השלישי זה מוסר של, זה איזשהו תשובה לעניין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה התחלנו ללמוד בפעם שעברה, שזה קושייה עצומה שהטרידה את הראשונים והאחרונים, את כל הדורות, וגרם לכפירות בהשגחה, שורש האמונה ושורש המרי. מי שיש לו תשובה נכונה לדבר, מגיע לשורש האמונה, ומי שלא, מתוך העובדה הזאת, יוצא שורש המרי, כן? הכחשת הידיעה, הכחשת ההשגחה, כמו שלמדנו. כן, אז והרמב"ן אומר שפה בספר הזה, כן, קודם כל מההבנה הזאת שכל החיים בעולם הזה הם, כן, מלאים בפרטים, מלאים בהבלים, ההבנה שזה לא עיקר, אז כבר יש לנו איזו תשובה מסוימת שהעיקר הוא העולם הבא, ועיקר זה הישארות הנפש החכמה, ושם בסוף יש צדק, ואדם זוכה על פי מעשיו, על פי חוכמתו. אז זו תשובה בסיסית שאפשר להבין אותה מתוך התבוננות בטבע. אבל הרמב"ן אומר לנו שזה, כן, זה גם התשובה המתאימה לסגנונו של ספר קהלת, הוא אומר לנו. צריך לשים לב שלכל ספר יש סגנון, בספר קהלת מוזכר רק שם אלוהים, וההנהגה המדוברת היא רק ההנהגה מבחינת הטבע, ואפילו צדיקי הספר הזה, אז יש להם רק ניסים נסתרים בתוך גדרי הטבע. ולכן התשובה בספר קהלת, כן, התשובה הגלויה היא בעצם בדרך הטבע, הבנה של העיקר הקיים של עולם הנשמות, והבינה לאחריתם, אותם, כן, עד אבוא אל מקדשי אל, אותם אני מתבונן בעולם הבא ובהישארות הנפש, אז אני יכול להבין את הצדק. אבל פה בעולם לא מבינים את הצדק, ושלמה נשאר בשאלות ותהיות, ויותר מדויק הוא אומר שבני אדם עדיין כל ליבם מלא רע ועוללות בליבם, והם נשארים בקושיות אחרי זה, מה הצדק שפה, וכל מיני ספקות כאלה. ולכן סיימנו פעם שעברה בזה שנחלקו חכמים, האם קהלת מטמא את הידיים, האם קהלת קודש, הרי הוא לא מדבר על ההשגחה האלוקית שמצילה את הצדיקים באופן טוטלי, וכאילו משאיר אחריו שאלות וערעורים. אז בגמר הוא חסר, אז נחלקו, אמנם בסוף קבעו שהוא כן מטמא את הידיים וקודש, אבל זה קשור לזה שאנחנו נלמד שמראש צריך להבין מה עניינו של הספר, ושיש גם, תשובה עמוקה יותר. שלמה רמז שעצם האמירה של שלמה אומר שיש בדבר סוד נעלם מבני אדם, כן, ושאי אפשר, גם אם יאמר חכם לדעת לא יוכל למצוא, אומר שלמה. זאת אומרת, עצם ההבנה שיש פה תשובה עמוקה יותר שהיא לא בשכל, זה עצמו מסר חשוב. והרמב"ן לימד אותנו שיש גם מתחת לפני השטח בחיבור רמזים גם מהי התשובה, וזה נראה עכשיו היום. ספר קהלת אולי זה יותר ברמז, וספר איוב זה יותר מפורש, אבל כן, אז הרמב"ן ילמד אותנו היום איך שהתשובה נמצאת במסקנת ספר איוב בסוף, כן? אבל הוא יגיד שזה נרמז גם בקהלת, ובכל מקרה הרמב"ן רוצה להישאר בסוף עם התשובה המקובלת, הסודית, ולא רק בתשובה של ספר קהלת. כן, אז אנחנו עצרנו, סיימנו קוף צד יאי פה, מהדורת מוסד הרב קוק, הגענו לקוף צדיבן. אז הדבר האחרון שאמר, זה שקהלת נשאר בשאלה, וזה בסוף גמר דבריו הוא חסר, כמו שהרמב"ן הסביר, נשארים בשאלה הבחינה הזאת, כן? אומר הרמב"ן, אבל תדע, כן? פה זה מעבר, כמו שאמרנו, רק משפט אחרון, מהתשובה הבסיסית של קהלת שיוצאת, כן, מתוך ההתבוננות של ההבדל בין הפרטים, ההבלים, לכללים העומדים, לבין התשובה היותר עמוקה. הרמב"ן התחיל בתשובה הבסיסית, הוא הראה שזה נמצא גם כן אצל חברי איוב, אצל אסף, גם כן בהתחלה תשובות שאפשר להבין מהחוכמה, אבל בסוף מגיעים לתשובות למעלה מהחוכמה. אז נכון, עכשיו אומר הרמב"ן, נכון ששלמה השאיר אותנו עם תשובה לא מלאה, אבל תדע שהקושיות הגדולות האלו, אין עניינן מרובה בעולם. השאלה הזאת של איפה שבסוף נשארים עם שאלה של חוסר צדק, זה לא כל כך קשה, זה לא הרבה, זה מאוד מעט. כן, לא כמו שהיית יכול לחשוב ש או כמו שיש כאלה שהסתכלו על העולם בעיניים שהכל חסר צדק. לא ככה. שרבותינו שבתלמוד תרצו לנו תירוץ טוב מאוד לכל מאמין בעולם הנשמות, שבעצם ממעט את הקושיה וממזער אותה מאוד מאוד. כן, שמה? אמרו במסכת קידושין, כל שזכויותיו מרובים מאבונותיו, מראים לו בעולם הזה, כן, על מיעוט אבונותיו, ודומה כמי ששרף את התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת. זאת אומרת, מענישים אותו, כאילו נראה שהוא סובל, כאילו עשה דבר חמור, סובל בעולם הזה על מיעוט אבונותיו, ובסוף, והכל זה לטובתו, שריבוי השכר על רוב זכויותיו יקבל בעולם הבא. גם במסכת פאה בירושלמי אמרו, רובו זכויות ומיעוט עבירות, נפרעים ממנו עבירות קלות שעשה בעולם הזה כדי לתן לו שכרו מושלם לעולם הבא. וכן אמרו, וכן ברשעים אמרו, רוב עבירות ומיעוט זכויות, נותנים לו שכר מיעוט זכויותיו בעולם הזה כדי להיפרע ממנו מושלם לעולם הבא. ויש בזה טעם לפחיתות העולם הזה ופחיתות הנאותיו, כן, ומעלת העולם הבא. לכן עיקר השכר הוא שם, ולכן שווה לטובת הצדיק שיתחשבנו איתו על מיעוט עוונותיו בעולם הזה, ושם יהיה לו שכר מושלם לעולם הבא. וגם צודק להעניש את הרשע את עיקר העונש במקום העיקרי של העונש, וכדי שיהיה עונש של מצוי הדין, איפה שמידת הדין נותנת, אז צריך לתת לו את שכרו על מיעוט מעשיו הטובים בעולם הזה. וכבר הזהיר שלמה זה, כי אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, שלמה כבר הבהיר בעצם את הדבר הזה, שאין צדיקים, כמעט אין דבר כזה בארץ צדיק בלי חטא. ממילא, אומר הרמב"ן, הקושיות לא כל כך גדולות, כי בעצם אם מבינים שצדיק שיש לו מיעוט עוונות הוא נידון בעולם הזה, אז בעצם ורוב הבני אדם הם יש להם גם מיעוט עוונות, אז הגיוני מאוד שבעולם הזה צדיקים יותר יסבלו והרשעים יותר ייהנו על מיעוט עוונותיהם. ממילא הקושיה היא לא תישאר אלא ביחידי היחידים שאין להם מיעוט עוונות, ובעצם או אין פרופורציות בין הסבל שלהם למיעוט עוונות שלהם וכדומה. אבל קודם כל חשוב לרמב"ן להגיד, תדע שהקושיות האלו הן לא קשות כל כך ברוב הדברים, גם בצדיק ורע לו שקיים בעולם. ומפני שהידיעה בשתי כיתות אלו שורש המערי, כן, שתי כיתות אלו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה מה שגורם למערי, כמו שלמדנו, להכחשת הבחירה, הידיעה האלוקית, להכחשת ההשגחה האלוקית. אז כיוון שזה סוף סוף אבל מבלבל אנשים, לכן התייחד לנו בו ספר בפני עצמו, כן, והוא ספר איוב. ורבותינו אמרו כי משה רבנו כתבו, וראוי הוא לא בוודאי, ונאמר לו הספר מפי הגבורה, כמו הספר בראשית, הוא פרשת בלעם, שהרי עניין השטן, ויבואו בני אלוהים להתייצב, כן, וגם השטן ביניהם וכו', שבא מישות והתהלך בארץ, אז כל הסיפור הזה לא נודע אלא בנבואה. אז מה, תראו מה הרמב"ן נוקט פה, אומר, רבותינו אמרו שמשה כתבו, זה אחת הדעות בבבא בתרא. אז הוא מבסס את זה. הוא אומר, א', זה ברור שזה ספר שנאמר בנבואה, כי יש פה תיאור מה קרה שם בשמיים, כל הדיונים, וצריך לומר שמשה השיג את זה, את כל המקרה הזה, עם כל מה שהיה בו, כמו שהוא השיג את ספר בראשית, שהוא לא היה נוכח בו, או פרשת בלעם, שהוא מספר לנו, כן, כמו שהגמרא שם בבבא בתרא אומרת, משה כתב ספרו פרשת בלעם. כן, התורה מספרת מה בלעם אמר, מאיפה אנחנו יודעים, משה השיג, מה נאמר לבלעם, ומשה כתב את זה. אז ככה, הרמב"ן הולך פה עם הדעה הזאת, ואומר, וראוי הוא לא בוודאי, למה? ואתם גם כן, לפרשנויותיו, זה דבר שהוא חידש אותו בפירוש של אלוהיוב, זה לא היה עדיין בשער הגמול. בשער הגמול שהוא הלך אחרי הרמב"ם, הרמב"ם הוא העדיף לומר שהספר הזה משל היה. יש שם גם דעה שזה משל היה, שהרי כל הספר הזה לא בא אלא ללמד את דרכי ההשגחה האלוקית וטענות בני אדם ומה הטענות הנכונות ומה לא נכון ואת כללי ההשגחה, מה מטריד בני אדם, מה שאלותיהם ומה התשובות. אז מבחינת הרמב״ם, אם זה המסר, אז לא צריך בכלל שזה יהיה בפועל. ויש גם, הוא מראה שיש כאלה ויכוחים עצומים על הספר הזה, האם זה בתקופת אברהם אבינו, או כן, הסיפור הזה, או בתקופת עולה גולה בכלל, בית שני. או הרבה, כן, והגמרא מדקדקת. יש שם גמרא שמאוד מזכירה את הדיוקים של להבדיל, של מבקרי המקרא, שרואים, הביטוי הזה נמצא ביו ונמצא ב... ונמצא בתורה, זה מהתקופה הזאת. כאילו משווים לשונות וכדומה כדי להבין, כל דעה אומרת, כנראה שצריך להבין את זה שם יותר עמוק גם, יותר מהותי, למה הביטוי משקף את העניין של הספר ומקשר אותו לתקופה מסוימת. אבל בכל מקרה, יש שם הרבה דעות. והרמב״ם בחר את המסר שהוא אומר, העיקר זה המסר ולא צריך שהיה בכלל. אם יש כזה מחלוקת, כנראה שזה, אין איזה מסורת מתי הוא היה. לעומתו הרמב"ן, הוא רואה בספר הזה דוגמה יחידית, נדירה, שבאה ללמד את הסוד של ההשגחה האלוקית במקרה קיצון, שבו באמת מדובר בצדיק גמור ובכל זאת סובל, כדי ללמד שיש, כן, את הסוד של ההשגחה האלוקית, את הסוד של הגלגול, כמו שאנחנו נראה, שמסביר אפילו את החוסר צדק המוחלט הזה שהאדם שלא עשה שום חטא. כן? בניגוד למידה הרווחת, זה, אז צריך פה צדיק גמור, ויש פה סוד גמור להסביר את זה, וכידוע משה רבנו הוא זה שביקש הודיעני נא את דרכיך, והגמרא בברכות אומרת שהוא שאל על צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ומחלוקת אם הוא קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. כן, אחר כך כתוב, אנוכי אעביר את כל טובי על פניך, וחנותי את אשר אחרון ורחמתי את אשר אחרי, משמע רבי מאיר אומר, הוא לא קיבל תשובה. ומצד שני, אז יש כאלה שמפרשים שהוא כן קיבל תשובה, אז הרמב"ן בשער הגמול אומר משהו ממוצע כזה, שאומר, כן, יש דרכים אמיתיות של חז"ל לימדו אותנו, כן, כמו שהגמרא שם אומרת, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור, צדיק, כן, למסקנה, צדיק שטוב לו, רשע וטוב לו, רשע שאינו גמור, שמקבלים מיעוט מהשכר בעולם הזה, או העונש. אז זה מידות אמיתיות, אבל זה לא הכל. יש יותר מזה, יש משהו שאי אפשר להשיג. וגם אם נדע את סוד הגלגול, עדיין זה הנהגה שגם משה רבנו לא השיג אותה. כי זה הנהגה אלוקית, איך לחשבן פה את כל השכר והעונש בעולם, זה משהו שלעולם נשאר רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. הוא הבין דרכה, הוא ידע את מקומה, כמו שראינו אתמול. מספר איוב. אז בקיצור, הרמב"ן, כל אחד בהתאם לדרכו מעדיף, כן, בוחר לו את הדעה בחז"ל, מי אמר את הספר. אז אומר הרמב"ן, כן, כמו שאמרנו, הוא מחפש את הסוד הגדול שנאמר למשה בעניין הזה, אז זה ספר שמשה כתב אותו. חייב להיות שנאמר בנבואה וכו'. כן, לא נודע אלא בנבואה. האמת שהוא נמצא בכתובים, ולכן לכאורה זה כל מה ששם נכתב ברוח הקודש. אבל כן, טוב, זה נושא בפני עצמו. אומר הרמב"ן, ושם באמת יקשו כל הראוי להקשות בעניין הזה. ושם ראוי להיות התירוץ שלם. הספר שם הוא ממש מיוחד לשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כן, קהלת העביר לנו הרבה מסרים פה על העולם. זה המסר השלישי, זה, יש פה התייחסות, אבל שם אין מקום כל כך לתירוץ השלם, שם זה שם אלוהים. זה ספר, שם צריך להיות התירוץ השלם, ושם מפורש, כי זה התירוץ שהזכרנו דברי רבותינו, של רובו זכויות ומיעוטו עבירות וכו', אף על פי שהוא אמת, אבל לא הספיק לכל העניין, זה הסבר טוב לרוב מה שקורה בעולם, זה עוד לא הסבר הסופי, עמוק, שהרי איוב לא חטא כלל, או לא היה ראוי לקבל אותן איסורים, שהרי בוראו מעיד ותסיתני בו לבלאו חינם. זאת אומרת, כן, ומי עליל אותו אחר העדות הזה? השם אומר שכל האיסורים זה חינם, אז מישהו יכול להתווכח? אז זה חינם הוא לגמרי. ורבותינו גם כן מודים שאין התירוץ שלהם מספיק. כן, הם בעצמם הודו, כן, כמו שהזכרתי, הגמרא ברכות אומרת, רבי מאיר אומר שלא. ולא אמרו כן לתרץ הקושיות, אלא שזו המידה האמת. זה לא לתרץ עכשיו את כל הקושיה של צדיק ורע לו עכשיו טוב, בדרך כלל זה מידה אמיתית, וככה השם מנהיג את עולמו. מאוד חשוב להכיר את מידותיו, הודיעני נא את דרכיך ודעך למען אמצא חן בעיניך. עמדנו בשער הגמול, כמה חשוב לדעת את דרכי השם, הרמב"ן אומר. גם אם זה לא מתרץ לנו את כל הקושיות, אז יבוא שואל וישאל, מה אתה מתעסק בזה? לא, צריך לדעת את דרכי השם. זה תכלית של האדם. כן, תכלית האדם, להכיר את בורנו ולעבוד את השם. לומר לו, בריאותיך אנו, כמו שלמדנו בפרשת תורת השם. אבל יש, אז הוא אומר, זו המידה האמת, אבל זה עוד לא מתרץ כל הקושיות, אבל יש צדיקים שמגיע להם רעות בלא עבירות כלל. כן? וממילא זה, המידה הזאת לא מסבירה את השאלה הזאת. כגון מה שאמרו ברבי עקיבא, שהיה דורש על קוץ קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, כן, ובשיא השקידה בתורה, שיא, כל כולו תורה, ואמר משה, אדם כזה יש לך בעולמך, ואתה נותן תורה על ידי, אמר לו, חזור לאחוריך, ראה שמחתכים בשרו מקולין, אמר לו, זו תורה וזו שכרה. רבי עקיבא, שכל התורה שבעל פה שיש לנו על איבא דרבי עקיבא, איזה מעלה, וככה, זו תורה וזו שכרה, אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. כן, וזו הפלגת הסוד, זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. שאומרים, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, זה סוד שרק אני יכול להבין, אף אחד אחר לא יכול להבין. כן, אז יש פה מקרה של, יש פה סוד שאף אחד לא יכול להבין אותו, וגם המידה של, כן, מיעוט אבונות לא תסביר את ה, את ה, את, את מה שקרה לרבי עקיבא בעולם הזה, עם כל מעלתו. והנה הספר הזה של איוב, כן, אז הקושיה הזאת נמצאת בספר איוב, ונמצאת במקרים נדירים כמו אצל רבי עקיבא. והנה הספר הזה של איוב, יחדו משה רבנו על זה, על זה העניין, בדיוק דווקא על השאלה, על הנדירה הזאת של צדיק בלי אבונות שסובל מה שלא מגיע לו, הוא ברור, הוא אפילו כפשוטו, כי אליהו תירץ כל קושיותיו של איוב. זאת אומרת, איפה התשובה נמצאת? המסר של הספר רק בדברי אליהו בסוף. כן, ומעט ששמע איוב דבריו לא ענה הוא כלל. כן, לכן רואים ששמע התשובה. והוא אמר לו, החרש והאלפך חוכמה. כן, אליהו אומר, תהיה בשקט, אני אלמד אותך חוכמה. כי דברי אליהו חוכמה מקובלת מן הנביאים. ודברי החברים שקדמו לפני כן, שלא היו מספיקים, הם רק סברות. בכוונת הספר בכללו. כי, כן, אז הוא אומר לנו פה עכשיו תמצית של הספר. וכוונת הספר בכללו, כי בראות איוב הרעה הגדולה הבאה עליו, והוא יודע צדקת נפשו, איוב יודע שהוא צדיק באמת, ושהכל פה חינם. אז מה יכול להיות? חשב, כן, בהתחלה הוא הפעיל סברות, עד שבסוף הוא מקבל את התשובה בצורה מקובלת, אבל הוא חושב כי אולי אין דעת וחשבון כלל במעשה בני אדם, וההשגחה מסולקת מהם. והוא אומר כי זה לפחיתות האדם ולכבוד הבורא. כן, שזה מה שאמרו הפילוסופים בעצם. כן, שההשגחה מסולקת מן האדם, לכבודו של הבורא הוא לא מתעסק בבני אדם שהם כל כך פחותים, כן, והרמב"ן מוסיף פה, כמו שאנו מאמינים בבהמות וכו'. זאת אומרת, זה דבר שלא כולם, זה פשוט להם היום, אבל הרמב"ן כותב אותו בכמה מקומות, שעל הבהמות אין השגחה אישית, יש השגחה כוללת לקיום הטבע, אבל כן, הוא כתב את זה בשער הגמול, ובפירוש איוב הוא כותב את זה כעובדה פשוטה, שהשם מקיים את הטבע ולא משגיח על כל פרט ופרט מהבהמות. ההשגחה האישית היא מיוחדת של התערבות בטבע שיש רק למין האנושי. אבל איוב טעה לחשוב טעות, כאילו אומר רמב"ן, יחסית הגיונית, כמו שהבורא מקיים את המינים ואת הבהמות, כן, בהשגחה כללית כזאת ולא בלי השגחה פרטית, לפחיתותם לא, הם לא ראויים להשגחה פרטית, אלא התועלת מהם היא רק כללית. אז ככה גם במין האדם, כי הוא יודע בעצמו שככה זה עובד אצלו, שהרי הוא צדיק גמור, ובכל זאת אין שום סיבה שיסבול, ובכל זאת סובל. כן, אצל הרמב"ן זה יותר מובן למה איוב טועה, כי הוא אומר שפה אי אפשר להאשים אותו. החברים שנראה שמאשימים אותו, אתה לא בסדר ובטוח חטאת, הם טועים. איוב באמת צדיק גמור. אז יותר מובן גם, אז הוא יכול להבין שחבריו טועים וצריך לחפש תשובה, מה קורה פה? אז הוא אומר, טוב, אולי אדם לא מושגח. אבל ניתן להם המעלה הידועה שכל אדם אית למזלה ובמה לית למזלה, כן, גמרא בבא קמא אומר את המושג הזה, כן, אבל יש למין אחד מזל ויש שנה שמין פלוני יפה ומין פלוני מת, ולכן פתח איוב יובד יום יוולד בו. כן, למה הוא מקלל את היום, או מה, איפה הרמב"ן רואה את זה שהוא הכחיש את ההשגחה למין האדם? כי הוא מבין, הוא בעצם אומר שאיוב מבין שאין השגחה על האדם ביחס למעשים, אלא מה שגורם לו את הרעה כנראה זה המזל שלו. לבהמה יש פחות מזל, לאדם יש יותר השפעה של המזל, והוא מזלו לסבול. אז הוא מקלל את יומו. ושימו חבריו על זה מיד, אף על פי שאין בזה רק כפשוטו, שכך קילל ירמיהו את יומו, ארור היום, כן? אבל מפני, כן, אז הרמב"ן אומר, יש דבר כזה מזלות, כידוע, למדנו על זה גם בדרשת תורת השם תמימה, יש לו תשובה על זה הלכתית, על תמים תהיה עם השם לוקחה, והשגות לספר המצוות גם, כן? הוא אומר שיש השפעה על המזל, זה לא כזה נורא להבין שיש השפעה על המזל ואדם סובל בגלל המזל, אבל מה קורה, למה חבריו מאשימים אותו? מפני שהעריך בעניין וכילל היום והלילה וכוכבי נשפו ואף אפי שחר, כי הם גורמי רעתו, ויטעון כי מצד גריאות האדם מסלק ההשגחה, מפני זה יחשדו. זאת אומרת, הוא לא סתם אומר שיש השפעה של המזל, הוא גם טוען שהאדם לא מושגח כי אצלו יש לו ראייה, כי הוא צדיק, ולכן וגילה כוונתו. ועכשיו באמת יש פה טעות חמורה של איוב, אבל כן, אז זה מה שהספר רוצה להציג, את הבעייתיות, מה המסקנה שהוא מגיע ומה אומרים לו החברים, אבל גם הם לא מדייקים, עד שבסוף הגיע אליהו והגיע הקדוש ברוך הוא ותהיה התשובה האמיתית לשאלה הזו. אז גילה כוונתו אליפז, אליפז מגלה שזה מה שהוא מקלל את יומו, לא רק יש פה השפעה של המזל, כי הוא מכחיש את ההשגחה. גילה כוונתו אליפז שהוא גדול החברים, שהוא נמנע תחילה והגיע בסוף למעלת הנבואה, ואומר השם אל אליפז התימני. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, אליפז הוא גם הוא הראשון שמדבר, וגם רואים בסוף שהגיע למעלת הנבואה, אז זאת אומרת שהוא הגדול שבכולם. והוא אומר, ואמר לו, הנה אמר לו, מה ייקחך ליבך ומה ירמזון עיניך וכו', מה מסתתר מאחורי הדברים שלך? ואמרת, מה ידע אל? אתה מכחיש את הידיעה האלוקית, כן, הבעד הרפה לשפוט, אבים סתר לו ולא יראה וחוג שמיים יתהלך. מה זה חוג שמיים יתהלך? החוג המתהלך מעצמו במצוות האל, זה הגלגל, הכוונה. כאילו אתה אומר שיש השגחה רק על הגרמים השמימיים, כמו הפילוסופים, שאומרים שהם קבועים ונצחיים ובהם יש השגחה, ובמין האדם אין השגחה, וזוהי תלונתו של איוב, כן, וכמו שגילה כוונתו, שוב, אליפז. ורבותינו רמזו בעניינו רעה גדולה מזו, שאיוב עוד יותר מזה, לא, כן, לא סתם אמר שאין לאדם השגחה, אלא אמרו בבעלי שמות רבה, משל לשיקור וכו', רגם את האיכונין. כן, יש שם משל של שיקור שברח מבית הכלא ופגע בשומרים וזה, הרב שווה מביא את זה פה למטה, ובסוף גם אמר, כן, איפה המלך ואני אלחם במלך אפילו. רק שהוא בפועל הגיע, ראה את המלך, נבהל, אמר לו, לא, 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 הייתי שיקור, תוותרו לי, תוותרו לי. כן, אבל סוף סוף, לא, זה כוונה לפגוע במלך גם, ושתגע לגמרי. אז אומר הרמב"ן, יש פה משל לאיזשהו דבר חמור, ראה גדולה מזו שחשב איוב באותם זמנים, שראה בעצמו את קושי הצדיק ורע לו ואת כן, כמו שראה רבי, משה רבנו, זו תורה וזו שכרה. ראה פה את הקושיה בשיא העוצמה שלה, אז הוא הגיע לטעות חמורה, מה קרה? רגם את האיכונין, כן, והרמב"ן רומז, יובד יום יוולד בו, שימו לב, הוא מדגיש את היום, יובד יום יוולד בו, כילל את השלטון, כן, ואומר, הלילה ההוא ייקחהו אופל על אחד בימי שנה, במספר ירחים אל יבוא. כאילו הוא מקלל את השלטון. שימו לב, הרמב"ן אומר, ואלו מסתרי התורה, שהעולם מזכירים אותן ברמז, והוא מידת יום ומידת לילה. מה זה מידת יום ומידת לילה? בואו תראו רגע למטה פה, הרב שבל מביא, שבמעט יותר ביאור כתב רבנו ברש פרק ג' באיוב, ולדעת רבותינו זו הייתה תלונה יותר רעה, אמור במדרש בוט רבה, כן, כמובן זה גם דבר שהתחדש רק מביאור איוב ולא נמצא בשאר הגמול, אבל מה אמרו שם? אומר הרמב"ן, רגם את האיכונין, יובד יום יוולד בו, כילל את השלטון, הלילה הוא ייקחהו אופל, התכוונו לומר שמרד במידות יום ולילה, מנהיגי עולם השפלים, והמשכיל יבין. כן, ידוע שהרמז, כן, מידת יום, מידת לילה, המקור הוא בגמרא ברכות שאומרת שיש בברכת יוצר אור, מזכירים מידת יום בלילה ולילה ביום. בפשטות זה פשוט להודות על האור והחושך, אבל המשכיל יבין, המשכיל, המקובלים אומרים שספירת מלכות נקראת יום, ספירת נקראת לילה, מידת לילה, בחינת הלבנה, וספירת תפארת נקראת יום. ושתי המידות האלו, תפארת ומלכות, זה הנהגה, כמו שאומר פה הרמב"ן, מנהיגי העולם השפל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשמדברים עליו בבחינתו, ולא כשהוא מנהיג את העולם, בבחינת עצמו, אז מדברים על בחינת החוכמה והבינה ורצונו הפשוט, כתר עליון, כתר חוכמה, בינה וכו'. אבל כשמדברים על הנהגתו את העולם, אז הוא מלך העולם ותפארתו ושמו אמור להתגלות פה בעולם, כן, מתגלה בשם הוויה בעולם, אז זה ההנהגות שהשם מנהיג בהם את העולם. ואיוב שרואה שאין צדק בהנהגת העולם, אז הוא ממש מתמרד, רגם את האיכונין, את ההנהגה האלוקית, את הספירות תפארת ומלכות, מידת יום מידת לילה, שכאילו יש פה פגם בהנהגה האלוקית בעולם. אז לקלל את ההנהגה האלוקית זה כבר חמור יותר. אז זה מה שחכמים הוסיפו, הרמב"ן, כן, כדרכו, בדרשה הזאת מוסיף גם סתרי תורה.
לא הבנתי, זה לא סותר, הוא אמר שאין השגחה, איוב.
זה בדיוק מה שהוא אומר, שהוא כאילו מקלל, הוא מקלל את יומו ואת ה... זאת אומרת, בפשט פרש הרמב"ן שהוא בעצם אומר שהכל פה מזל ואין השגחה, אז בוא נקלל את המזל. אבל בסוד זה גם כן אותו אמירה שאין השגחה, אבל פה הוא לא, רק שהוא לא קילל רק את המזלות שהם הנבראים שהשם מנהיג דרכם את העולם, אלא ממש את ההנהגה האלוקית, כאילו האמת שזה עצם האמירה שאין השגחה, זה בעצם פגיעה במידות המשגיחות, אתה מבין? להגיד כאילו הקדוש ברוך הוא לא משגיח, זה להגיד אותם מידות שבהם השם משגיח על העולם, הם לא בסדר, הם לא צודקות, הם לא זה. רמזו פה למושגים האלה, שיש מידות כאלה, תפארת ומלכות, מידת יום ומידת לילה, שהן מנהיגות את העולם. ואליפז ענה אותו שאי אפשר לסלק השגחה מבני אדם. אמר זכורנה, מי הוא נקי עבד, ואיפה ישרים לכחדו, כאשר הייתי חורשי אבן וזורי עמל יקצרו. כן, כי בירותי אלו קיימים ואלו עובדים, ראיה כי מנשמת אלוה יובדו, מרוח פיו יכלו, ולא במזל. זאת אומרת, בסך הכל הוא רואה שהצדיקים נשארים והרשעים עובדים, אז יש צדק. ואחר כך אמר, אני ראיתי אביל משריש לתרץ רשע וטוב לו. איך יכול להיות, כן, אביל משריש? הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוה, ומוסר שדי אל תמאס, כי הוא יכאיב ויכבוש, ימחץ וידיו תרפנה, בשש צרות יצילך וגומר, הנה זאת חקרנוע, קני וכו'. זאת טענת החברים כולם. זאת אומרת, מה הם בעצם טוענים? נכון שיש צדיק ורע לו וטוב לו בעולם הזה, אבל בסוף הוא יובד. נכון שיש רשע שוב, רשע וטוב לו בסוף יובד, צדיק ורע לו, אבל בסוף יצליח. אם תחקור את זה, תבין. אז זה טענת החברים כולם. להגיד, יש השגחה, ובעצם המידות שחזל דיברו עליהם, דנים בעולם הזה הוא לא עיקר, או מה ששלמה רומז אותו. אבל אנחנו מחפשים את התשובה היותר שלמה, לשאלה שאיוב יודע בעצמו, כן? ודרך הספר כולו הוא, שענו לו שלושתם בטענה הזאת, בחילוף מעט שיש ביניהם, שהרמב"ן לא נכנס אליו עכשיו, כי לא מעניין אותו כרגע מה בדיוק ההבדלים ביניהם, הוא קצת נכנס לזה בשער גמול, הפירוש שלו. אבל פה הוא אומר, שים לב, כולם עונים בסברות, בסגנון של כל התשובות שראינו עד עכשיו. כן, חילוף מעט שיש ביניהם, מן המענה, הרוב דברים לא יענה, יחזרו החברים להפליג בהחרטת הרשעים, כי קושיית רשע וטוב לא הייתה מתפרסמת עליהם. כן, על זה הם דיברו יותר הרבה, בעיקר ברשע וטוב לו היא מפורסמת. כי רואים אדם רשע, שכולם יודעים את רשעותו, שהוא עושה אותה בצורה מפורסמת, ורואים שטוב לו. אז זה קושייה מפורסמת. אבל קושיית צדיק ורע לו אינה מתפרסמת לעולם. למה? כי תמיד, כמו ששלמה אמר, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, אז אם רע לו זה על מיעוט חטאיו. רק אדם בעצמו יודע את זה, רק איוב, כן? על כן איוב הרבה להצדיק נפשו. כי זה לא דבר מפורסם, רק הוא יודע את זה. וכאשר עשה כן עם שלושתם, וראה שלא יאמינו לו, שב לטעון, כי יש רשעים, ברגע שהוא, כן, הוא מצדיק נפשו, הוא אומר אני צדיק, צדיק, והם אומרים לו, נו, בחייך, כן, איך, כמו שרבונה אומר, מי חשידנה מעינייך הוא? אני חשוד בעיניכם, שאתם חושבים שאתם אומרים לי מפשפש במעשי? אז הם עונים לו, ומי חשיד קודש בריחו, דוד דינה ולא דינה, גמרא בברכות. זאת אומרת, אי אפשר לשכנע אותם. הם מצדיקים את הקדוש ברוך הוא, בצדק, אבל הוא בעצמו יודע שפה יש שאלה אמיתית. כן, ולכן הוא שב לטעון, כי יש רשעים מתים בשלווה, ומה חפצה מתם אחריהם. ואז בא אליהו ואמר, כן, כל הוויכוחים האלה כאילו בלי מוצא. הם בצדק אומרים את המידה הרווחת, ואיוב בצדק מבין שאצלו זה לא רלוונטי. בא אליהו ואמר לא כדברי זה ולא כדברי זה, ואמר, באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלוהים. כן, איוב לא בדעת ידבר וכו'. איוב הוא, זה בעיה שהוא חושב שיש פה חוסר צדק בהשגחה האלוקית. מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים ואורך לחברה עם פועלי אבן וללכת עם אנשי רשע. אז מצד אחד הוא לא בסדר, הטעויות שהוא מגיע מתוך ההכרה של הקושייה שיש אצלו, ובשלושת רעב גם חרה פה של אליהו, כן, על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב. הם לא מוצאים מענה, אז אומרים טוב, אז איוב רשע. כן, שהוא לא ירשנו, אליהו לא מרשיע אותו כלל, הוא לא טוען על איוב שהוא לא בסדר. והנה אין לנו שום טענה חדשה בתוך דברי אליהו, אלא אחת מהן, כן, כשצריך לחפש מה מחודש, מה שחדש בדברי אליהו, זה עיקר התשובה. כן, ואם תאמר עולם הנשמות, כאילו, זה התשובה שיש שתרצו ככה, שזה מה שהתחדש בדברי אליהו, אז אומר רמב"ן, זה לא הסבר טוב, חלק מהפרשנים ככה הסבירו, אבל זה לא הסבר טוב. גם אליהו לא הזכירו יותר מהם, החברים הזכירו את עולם הנשמות, ואליהו לא דיבר בזה יותר מהם. ועוד שאמר, ולא ערך אליי מילין, ולא ערך אליי מילין. פירש רשי ז"ל, שלא יקשה עליו שום קושייה, שאין כל דבריו כלום כנגד מה שיאמר אליהו. זאת אומרת, בסוף איוב קיבל דבריו, את דברי החברים שדיברו עולם הבא, הוא לא קיבל, אבל פתאום פה אצל, ברור שזה לא הנקודה באליהו, העולם הבא, כי אחרי זה, איוב מקבל דבריו, ואמר שלא יענה עליו כלל, כן, הוא באומריכם לא אשיבנו, ואמר לו, אם יש מילין אשיבני, אז אליהו אומר לו, תשיב, אם יש לך תשובה תשיבני, כן, ערכה לפנה התייצבה, והוא, כן, והוא לא עונה לו איוב, והוא מזכיר שדבריו חוכמה, כלומר מקובלת, אחרי שאלפך חוכמה, אני אלמד אותך חוכמה, מה שאני יודע, מה שקיבלתי, כן, וגבר חכם שומע לי, תקשיב, כן, הוא מבזה החברים שלא חכמו ולא הבינו, איך פתאום מגיע איזה צעיר, כולם לא הבינו כלום, מה קרה? כי יש פה איזה יש פה סוד שרק הוא קיבל אותו. לא רבים יחכמו, פן תאמרו מצאנו חוכמה. הוא מבזה איוב, בבלי דעת מילין יחביר, איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל, והקדוש ברוך הוא את צריכן כפרה, כן, ובאמת אומר אליהו צודק שהם היו לא בסדר. כן, הקדוש ברוך הוא בסוף יצריכן כפרה, כמו שרואים בסוף הספר. הם היו צריכים, כן, מקריבים קורבן וזה. על כן, אומר הרמב"ן, עבדו מפרשי המקרא הווה גד ויעבדו לעולם. ויעבדו לעולם. הם לא הצליחו להבין את התשובה שם. רב שבל יש לו פה איזה וורט על הביטוי הווה גד, שזה במדרש נאמר על אליהו הנביא, ואליהו מזכיר את אליהו הנביא. אז הוא אומר, אולי אליהו הנביא פה גילה את הסוד הזה. אומר בקיצור, אבל אף אחד, כל מפרשי המקרא לא הבינו מה בדיוק הסוד של... זאת אומרת, לא פרשו נכון מה הסוד של אליהום. כולם מפרשים, אבל להגיד שזה עולם הבא, או להגיד, כן, המסקנות שלנו זה לא הסברים טובים. כן, אנחנו כבר מסיימים. וכן הרב רבי משה הזל. גם כן, מורה נבוכים דיבר בזה, הרמב"ן לא מסכים עם, עם המסקנות שלו שם. גם כן מלמד על הנצחיות של, של הנפש ושארות הנפש, היא העיקר, ו... ניחמתי על הפר ואפר והחומריות היא דבר פחות, מסקנות שהם לא עיקר התשובה לפי ה... ואין לי להאריך, כן, לא יכול להאריך, אבל יש פה סוד גדול, כי דברי אליהו דברים מקובלים מאנשי התורה. על כן, על כן אני אומר, כי ממשפחת רם, כתוב על אליהו שהיה ממשפחת רם, זה אברהם, כי הוא יודע את סודות ספר יצירה, סודות היצירה, סודותיו, את הסודות ש... כן, ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, כן, שהוא ספר הסוד היסודי. אני רק קורא טיפונת להשלים את העניין, כי אנחנו בסוף העניין. והכלל, כי ראוי להאמין בזה. אז הוא אומר, מה הסוף דבר? כאילו הוא אומר, טוב, אז יש סוד, יש סוד, אבל הוא לא יכול לגלות הסוד, כמו שאליהו לא גילה אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, אלא חסיד שם זה הכי מפורש, אבל כולם העלימו. אז תראו איך שהרמב"ן נוקט בדרך של שלמה, שמסיים את הספר, סוף דבר הכל נשמע, תלוי מרם מצוותיו של דבר, כי זה כל האדם, ואומר שיש סוד, ורומז שיש סוד, אבל תוך הדברים הוא גם מבליע לנו מהו הסוד, כן? והכלל, כי הראוי להאמין בזה, כן? איך אדם צריך להתייחס אז לשאלות בהשגחה כאלה? אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא אבון. בעיקרון, אם יש איסורים או מיטה, זה בגלל חטא ואבון. ולא יהיה נושא פנים לעצמו, ויפשפש במעשיו, וישוב בנודע, ויתוודע לא הודע שלו. כן, ונאמין כי הטעם של רבותינו אמת, ברור. כן, אז כנראה על מיעוט חטאה בעולם הזה הוא סובל. גם אם הוא חושב שהוא צדיק, ולכן יחפש. לא מהר יגיע למסקנה שיש פה שאלה אמיתית כמו שאלתו של איוב. כן, והקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו באותה מידה. שדן את הצדיק על מיעוט מעשים רעים שלו. ואל תקשה עליי ממה שאמרו איסורים של אהבה. כן, פה הוא מקצר, ושאר הגמול הוא הסביר, כי גם הם כפרה, הלא הודע וכדומה. ככה הרמב"ן מוכיח, ושם יותר באריכות, זה גם כפרה. ועם כל זה, אחרי כל זה הוא יעשה ויבין ש... כן, גם... אפילו זה אין לו. אם רואה איזה איוב אחד ויודע בנפשו בלי הונאה עצמית שבאמת הוא צדיק, אז יש שידע שיש בעניין סוד גדול, אי אפשר לדעתו בשום עניין אלא בקבלה. והוא טעם מחובר מאוד, לא תישאר בו קושייה לדעתו של אדם, והוא התירוץ שאמר אליהו. כן, והוא נזכר במזמור אסף ורמוז בדברי שלמה, אבל לא העריך בו. רמוז בדברי שלמה, ראינו את זה למעלה, עמוד קוף פיוו. כן, שלמה כבר אמר שבחוכמה אי אפשר, כן, גם אם ינסה לדעת בחוכמה לא יוכל למצוא. ובדור הולך ודור בא והארץ עולם עומדת, בעמוד קוף פיוו, למדנו שיש שם, שלמה כתוב קודם הולך ואחר כך בא, כי גם, כי יש פה עוד חשבונות פה של ההשגחה, ומילא אדם צדיק בגלגול הזה, ולא עשה כלום בגלגול הזה, ייתכן שיש לו חשבונות של חטאים מגלגול אחר שהוא כרגע נידון עליהם, ובשביל זה הגיע בה. בגלגול הנוסף. יש פה סוד גדול של ההשגחה האלוקית שמגלגלת את כל מה שקורה פה בעולם, והכל בצדק. וזה מה שהוא אומר, אין מיטה בלא חד, אין איסורים בלא אבון. אבל זה סוד, אי אפשר כן, חזל, כמו שהוא אמר שם, רמזו אותו בסוד העיבור, והוא לא יכול עכשיו לפרש אותו. אז רומזים אותו ככה, לא בתוך הנקודה, במקומות אחרים. כן, הוא נזכר, מה שהוא אומר פה, הוא נזכר במזמור אסף, אתם זוכרים, ראינו בתחילת אתמול, מזמור עין ג', אז שם כאילו הוא הביא תשובה, עד אבוא אל מקדשי, להבין על אחריתם, הוא מדבר על העולם הבא פשוט, עולם הנשמות. אבל הרמב"ן בהקדמה לאיוב פירש ששם יש עוד דבר, הוא מובא כאן למטה, שגם במזמור של אסף נרמז בפסוק, כחלום מהקיץ השם בעיר צלמם תבזה. יומר, כי יומר, אחרי הקיצותם בעיר, הצלם שלהם נבזה, נבזה, תחת אותו נכבד. מה הכוונה? הנפש כבר השתחררה מהגוף, מגיעה לעולם הנשמות, היא כבר נכבדת, אבל לא, לפעמים צלמם תבזה, לפעמים הקדוש ברוך הוא שוב מוריד אותו לעולם בגלגול פעם שנייה, כן? והוא הצדיק, לא יבואו האל במצרף, רק יהיה תמיד דבק באלוהיו, כמו שאמר, ואני תמיד אמך אחזת ביד ימיני, שלא אתפרד ממך. זאת אומרת, יש צדיקים שתקנו הכל וזהו, והם כבר למעלה, אבל יש כאלה, איוב סובל על משהו שהיה בגלגול קודם, ממשפחת רם, לא יודע מה, אברהם, מתאר פה אולי, אולי זה איזה גלגול של אברהם, לא יודע מה, אולי פה הרמב"ן, לא, דווקא זה נאמר על אליהו, זה לא הרמז לגלגול פה. אבל בקיצור, זה התירוץ שאמר אליהו, כן, יפעל אל, כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, כן, וכמו שהרמב"ן מפרש בפירושו לאיוב. בקיצור, הסוד הגדול הזה, זה הסוד שגם שלמה רומז אליו בספר, כמו שאמרנו, בדור הולך ודור בא, ואומר שאי אפשר, בחוכמה אי אפשר לדעת, כן, אבל לא העריך בו, הוא לא מדבר בו בספר הזה בעריכות. ממש, אני רק אסיים עד סוף העמוד הזה, ברשותכם, אנחנו באיחור בזמן, אבל ממש בקצרה, כי זה החתימה, כמו שהרמב"ן אומר, הכלל הראוי להאמין בזה, סוף דבר. זאת אומרת, שלמה, למה לא העריך בזה? חתך דבריו מפני הטעם שהזכרתי, שזה ספר קהלת, מיוסד על מידת הדין, אהובה בעולם, בשם אלוהים, כן, ונתן עצה, אז אי אפשר, בחוכמה אי אפשר להבין את זה. אז הוא רק נשאר בסוף, שאומנם אנשים שרים שאלה, אבל תדעו לכם שבשכל אי אפשר לענות. אז אם אני מדבר בספר הזה בטענות השכליות, אני אומר את דברי חבריו שלי. ואני יכול רק לרמוז מתחת לפני השטח, את התירוץ האמיתי, שבספר המיוחד לזה נתפרש, בספר איוב. אבל הוא נותן עצה. מה נעשה אם אנחנו, כן, אדם שרק חושב ולא זכה לסוד, מה יעשה? העצה היא לסלק מחשבתו מכל זה ושיעשה עצתו. הוא מה שאמר, סוף דבר, כמו שהרמב"ן אומר, הכלל העולה, הוא הולך אחרי שלמה פה בהכל. סוף דבר, הכל נשמע. כן, ופירושו, כמו שאומרים השופטים, לאחר ששמעו כל הטענות, טוב, שמענו את כל הטענות, זהו פסק הדין. עזוב, עכשיו יש לך קושיות, אז תקשיב, המסקנה היא שתראה את האלוהים בלב, ואת מצוותיו שמור, לאהבה אותו, יש בו גם מירה וגם אהבה, כדי שתהיה בכלל אוהביו, אבל לא הזכיר, ואהבת את השם אלוהיך בפירוש, זה לא מתאים לספר הזה, כן? זה כלול בתוך ואת מצוותיו שמור, כן? מפני זה שהזכרנו, כי שיר השירים כולו באהבה, שהיא מידת רחמים והחסד, שמר חסד לאברהם, שהוא אבו, שמר אברהם הוא אבי, ובכאן לא דיבר עליו במקרה העולם, מידת הדין, כן? עכשיו שסילק עצמו מן המקרים ורמז לסוף הדברים, ולכן אמר תירא מידת הדין ותשמור מצוותיו. אז הוא לא אומר בפירוש אהבה, זה כולל שתהיה בהן עובד מאהבה, כן. אז זה בעצם המסקנה של שלמה, ותראו איך שהרמב"ן בכל הדרשה הזאת הוא מחכה את שלמה. שלמה דורש ממקלות העם בדברי חוכמה ודבריו כפולים, ויש לו מסר גלוי פשוט, אם הוא דואג שבסוף סוף דבר הכל נשמע את אלוהים ורואה מצוותיו שמור, והוא לא יכול לגלות את כל החוכמה, והוא עונה, תשימו לב, הפרטים עובדים, אז אל תתעסקו בהם, תתעסקו בכללים, אז גם צדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, תתרכזו בתשובה שקיום הנפש וקיום החוכמה וכו', והעיקר זה העולם הבא ועולם הנשמות. אבל הוא בתוך הדברים, גם שלמה וגם הרמב"ן רומזים את הדברים גם כן של הסוד היותר עמוק, עם חוכמה כפולה ועם מסקנה ברורה, והמשכיל יבין. טוב, נעצור כאן להיום. עד כאן זה המסר השלישי של צדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, עם שני הרבדים שלו, הרובד הגלוי של הספר והרובד הנסתר, הרמוז.